يا كاف خل شوفه يا
עוד ניגון או עוד שנתחיל? מכירים את הניגון של רבי ישראל מרוז'ין? זה ניגון שיש מייחסים אותו לרבי ויזר מרדיצ'ה, אבל זה ניגון של רבי ישראל מרוז'ין, שיש אומרים שאשר אותו בנענועים. אם אחרי זה תיכנסו לזה, אז אולי פעם אחת אני אראה איך שרים את זה עם הנענועים של אנה השם משה המפורות. ובני יצהר ששמעו את זה לפחות פעם, פעמיים ממני, אז תליה ממה ממה יא 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 תליה יא 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 תליה יא 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 תליה יא 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 ay 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 triya ay 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 triya ay 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 triya ay 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 triya Tria ya ya oh ya 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 Tria ya ya oh Tria ya 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 Tria ya 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 oh yo 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 Tria ya ya Tria ya ya oh ya 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 oh yo 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 שיר זה פעם אחת עם אנה השם ya אנה אדוני oh מה שאני הולך ללמד, אתם יודעים כמו מה שרציתי ללמד בשירה, אז אני יכול ללכת הביתה, אני מבין. בכל אופן, מנסה יחדיו בצוותא ללמוד קצת עניינם של הימים הללו, לפחות בזווית אחת שלהם, למען האמת היינו אמורים אתמול לחגוג. אהרון אמר לישראל, שניסו לשכנע אותו שמשה רבנו זה האיש אשר, זה משה האיש אשר לנו מצרים ועדנו מהיה לו, בבקשה שמשה, שאהרון יקים להם איזה תחליף, אומר להם אהרון חג להשם החם. זה פשט הרגיל זה שהוא ניסה לדחות אותם בקש. אבל אומר בני יששכר, צדוק, שבאמת הוא תכנן שמחר יהיה יום טוב. כך אמור היה להיות מחר. חג להשם, איזה חג? קבלת התורה. רבי מקוצק אומר שבשבועות, אנחנו מכנים את שבועות לא בשם חג קבלת התורה. החג מתן תורה. למען האמת, לא כל כך קיבלנו את זה בשבועות. שבועות השם נתן. אבל עוד לא סיימנו את תהליך הקבלה, ודאי לא קבלה השלמה של התורה. קבלה השלמה הייתה אמורה להיות בזיין בתמוז, אחרי 40 יום. צערנו הרב זה התעכב עד יום כיפור. יום כיפור זה אחרי קבלת התורה. כמו שבאמת כתוב במשנה בתענית, שבנות ישראל יוצאות וחולות בקרמים פעמיים בשנה, ט"ו באב יום הכיפורים, וזה מכונה שם יום חתונתו ויום שמחת ליבו. חז"ל במשנה בתענית אומרים, יום שמחת ליבו זה מתן תורה. ובכן, שמחת תורה, מתן תורה, זה ביום כיפור. האמת היא שגם בט"ו באב יש בחינה של קבלת התורה. עכשיו בט"ו באב, חז"ל אומרים, מאן דלא יסף, מי שלא מתחיל להוסיף, ולילותיו ולימוד תורה, יאסף. ובכן, אומרים שגם בו יש את הבחינה הזו של תוספת של מתן תורה. אז היינו אמורים לקבל את התורה. בצד הוא כותב באחד המקומות, שמאוד קשה לו הביטוי, שיש זמן מועד לפורענות. אצלנו ימי בין המצרים, בתודעה, זה ימים מועדים לפורענות. יש כאלו שנמנעים מלעשות דברים שקצת יש להם סכנה. כמו שלא כך ברור למה. לא כתוב סכנות בכלל שהן מסוכנות. כתוב רק על דברים מסוימים שלא לעשות. אין איסור למשל לאכול דגים שמישהו יחנק בדם. אין איסור. כל השנה צריך להיזהר דברים מסוכנים. אז אל הגדירו איזה דברים מסוכנים יש. מה שלא הגדירו לא כלול בזה. בכל אופן זה מוגדר בהרבה מקומות ימים מועדים לפורענות. חז"ל גם אמרו שיש מקום מועד לפורענות. איפה הוא? שכם. אומר רב צדוק, יכול להיות חכמי ישראל יגידו על מקום מקודש בארץ הקודש, שהוא המקום שבו אברהם אבינו עובר בו פעם הראשונה, יעקב אבינו עובר בו כשהוא שב ארצה, ישראל מגיעים אליו בפעם הראשונה, קיימים בו מעמד מתן תורה מחודש, קבלת תורה ארץ ישראלית, עמד ברכה וקללה, לכן שיגידו דבר רע על מקום. רב צדוק בצדקת הצדיק, זה טעות להבין שהמילה פורענות זה צרה. פורענות זה בלשון חז"ל פירעון. יש ימים שאנחנו צריכים לפרוע להם איזה חוב שאנחנו חייבים להם. היה לנו הזדמנות בהם ופספסנו אותם. כעת הגיע הזמן לפרוע להם את החוב שלהם. שכם יש לה ייעוד, יש נפשות שיש להם ייעוד, ולעת עתה הם לא הגיעו לכדי מיצוי הנפש הגדולה שלהם. צדוק מדבר שם על מה שנקרא בסוד החסידות עולם שנה נפש. נפש של אדם שנולדה בזמן מסוים, כל זמן שהוא לא ייקח אותה למקומה הנכון, היא תלך למקומות אחרים, עם אותם כוחות. כמו שחז"ל אמרו שמי שנולד במזל מאדים, או שהוא יהיה חס ושלום שופר דמים, או שיהיה שופר דמים בקדושה כגון מועל, שוחט. מקום מוכן לפורענות, צריך לפרוע לו. המקום הזה מועד לקבלת התורה, להיות עיר הראשון, הראשונה בארץ הקודש. ולצערנו נחלקה שם המלכות, ושם מכרו אחים את יוסף, אבל ממתינה שכם ממתי נבוא ולפרוע לה את החוב שלנו. באמת באחד מספרי מחוללי החכמים הגדולים שהיו מחוללי תנועת שיבת ציון, רבי יהודה אלקלעי, שתי איגרות עצומות על הראשוניות של שכם לכל דבר שבקדושה. הוא כותב שם לשון כזו: חייבים כל ישראל לתת יקר וגדולה לשכם כמו לירושלים. כאי לישת. זה הוא כתב לפני 120 שנה, כשהתחילה התיישבות בארץ הקודש. לפי רב צדוק זה מאוד מובן, הוא העריך שם להסביר על דרך הנגלב, על דרך הפנימיות, מדוע יש לה כזו חשיבות, כזה מקום של קודש. על פי רב צדוק זה מסתדר מאוד. כי ככל שמקום גדול או נפש גדולה, ההזדמנות לפספס היא מאוד מצויה. כל אחד מאיתנו בטח מכיר, אולי פה בבני צבי זה או שכיח, שהורים חוזרים הביתה מאספת הורים, שואלים אותם מה המורה אמר, מה הרב אמר, אמר שיש לך פוטנציאל אבל אתה לא ממצא אותו. אני מניח שהילדים הטובים שיושבים פה לא שמעו כאלו דברים, אבל במקומות אחרים שומעים דברים כאלו. הוא הדין על ימי בין המצרים, שהיום הראשון הזה י"ז בתמוז היה אמור להיות יום טוב, יום טוב של קבלת התורה. לפי החשבון הזה בואו נדבר על עוד יום טוב שהיה צריך להיות. לפי דעתכם היה אמור להיות תשעה באב. אם לא היינו מפספסים אותו, מה קרה באירוע הזה? מה היה קורה? היו חוזרים כל המרגלים, והוא מתארים לנו את יופיה של הארץ, את טובה, את קדושתה, את מעלתה. היינו כולנו משתוקקים ומקבלים בלב שלם את הרצון לרשת את הארץ. כמו קבלת תורה. זה החלטה שאתה קראת את הברית נישואין עם התורה. התורה, אנחנו נישאים לה. אל תקרי מורשה אלא ואורסה. יום חתונתו, יום מתן ליבו, מתן, יום חתונתו, יום שמחת ליבו חתונתו, זה מתן תורה. מתחתנים עם התורה. היינו מתחתנים עם הארץ. טוב, מתחתנים, ואחרי זה מתחילים לבנות את הבית, בית של תורה, לימוד תורה, קיום תורה, ללמוד, ללמד, לשמור, לעשות. מודינים הארץ, היינו מקבלים את הארץ בלב שלם, ואחרי זה מיישמים בהדרגתיות. מעט מעט הגרשנו מפניכם, יורשים את הארץ בהדרגתיות. כיבוש הארץ לא קורה תמיד, אף פעם לא קורה ביום אחד. תהליך. אבל היינו מקבלים בלב. והנה בשני המקרים האלה דודי חמק עבר. הדוד דופק על הדלת, מקיש, והראיה הסבה את עיניה, מתעלמת. האמת היא שזה מתסכל מאוד. יש ביטוי בחז"ל, עלובה קלה שזינתה בבית חופתה או בבית חמיה. איזה אלבון זה. אתם יודעים שכתוב בהרבה ספרים, כשאדם מגיע אחרי 120, בדין של מעלה, אצלנו יש איזה ציור כזה מאוד בוסרי, שיש שם איזה בדין כזה, אנחנו עושים לצייר אותו בציורים שלנו. אנחנו לא יודעים בדיוק מה יש שם. יש ספרים שאומרים שלמען האמת, בכלל לא יושב שם בדין רגיל. אלא מה שעושים, מראים לאדם באיזה סרט כזה את כל החיים שלו. עכשיו תראו לעצמכם שהוא מכיר לנו איזה סרט, איך התנהלנו פעם בחדר כשרבנו עם מישהו. בוא נאמר שיש פעמים שהיינו רוצים לקבור את עצמנו במקום. אתה לא יודע מה לעשות עם עצמך. רק שאת הסרט הזה יגנזו. תמיד לבעלי תשובה, כשהם עושים תשובה הרבה פעמים הם לוקחים את האלבום, מתחילים להשמיט מאלבום כל מיני תמונות שהם לא היו רוצים אותן. כשאדם אחרי 120 מגיע לבית דין של מעלה, הם מראים לו את התמונות, את הסרט, זה לבד דן אותו. אין דבר יותר שגורם לאדם לדון את עצמו מאשר שהוא רואה, משקף לעצמו את מקומו. כשאנחנו מנסים לחשוב כמה זה מעליב הפספוס הזה שלנו, זה ממש הרגשה צורבת. אבל אסור לשקוע בהרגשות צרובות. יש תפקיד לאדם בעולם הזה. אין תפקיד לאדם רק לבכות על העבר. התפקיד של האדם בעיקר זה לבנות את העתיד. הנתיבות שלום, זכר צדיק לברכה, יש לו חוברת קונטוס לבחורי ישיבה. מישהו מכם ראה אותה? אני מאוד ממליץ לכם. מי אך שכולם מכירים את הנתיבות שלום, שני חלקים, שני חלקים. למי יש פה את החוברת? פעם הייתי לבחורים שהולכים לישיבה גבוהה, או לישיבה קטנה, אז הייתי מחלק ביישוב. אחרי זה לבושתי קצת הפסקתי. אז הנה, יושבים פה שלושה בני יצהר, יש להם חוברת כזו, אני צריך לעשות על זה תשובה. בכל אופן, יש חוברת שלו לבני ישיבה. יש חוברת שלו לאברכים, יש חוברת לחתנים. היא לא נתפסה בתוך הנתיבות שלום הדרכים. בנתיבי ישיבה זה נקרא. מכיר? מי עוד מכיר פה? אז תראו לחברים בזדמנות. אז יש לו שם יסוד מאוד גדול. את היסוד הזה אני קראתי, אבל אף פעם לא נתתי לו את דעתי, עד כדי כמו הסיפור שאני רוצה לספר לכם כאן. נתיבות שלום אמר שיש יסוד מאוד גדול, שיש שני סוגי נשמות בעולם. יש סוגי נשמות שהן מעולם התיקון. נשמות שהן מעולם החורבן. אדם שהוא מעולם החורבן, כל הזמן הוא מריר. הוא ביקורתי. הוא לא יודע לפרגן. הוא לא יודע להאיר פנים. הוא לא יודע לראות טוב בדברים. כל דבר הוא רואה אותו באופן טרגדי. הוא פסימי, הוא רואה שחורות, מנבא שחורות. ויש אדם שהוא שייך לעולם הבניין, כל הזמן הוא רואה את הכל בעין חיובית, בעין טובה, יודע להגיד מילה טובה, יודע תמיד להאיר פנים, יודע לחפש בניין חיובי. האמת היא שלא חייב להיות אדם קיצוני. אם לנו יש תקופות כאלו, שייכים לעולם הבניין, שייכים לעולם החורבן. לפני זמן מה הייתי השבת בבית כנסת בירושלים, והייתי בכנסת בשכונה שנקראת בתי רנד. אני מניח שהירושלמים מכירים. פעלתי בבתי רנד, הלכתי לעליון, לראות את הבית כנסת הזה בשבת שחרי. כנסת חסידי, עתיק יומין, למעלה ממאה שנה קיימת השכונה בבית כנסת. ואחרי התפילה דיברתי קצת עם הזקנים והצעירים, רציתי קצת להבין מה, את המסורת, את המנהגים. כתוב שם שהמנהגים שם הקים את זה יהודי מפורסם מאוד, מאוד. מנחם מנדל רנד, יהודי חסידי, שהקים שכונה בירושלים. יש לכם נציג קרוב לשכונה הזו, נכון? אז, והיה שם השליח ציבור של שחרית, אבל תפילה היה אברך צעיר. אז אמרתי לו, התפללת מאוד יפה עם כל הקנצ'י, כל הניואנסי, בדיוק הקפדת. אז עמדו שם כמה יהודים מבוגרים, 70, 80. אחד אומר לי, מה אתה עושה? אמרתי לו, מה לא בסדר מה שאני עושה? אמר לי, מה אתה עושה? למה אתה מפרגן לו? אמרתי לו, זה לא טוב לפרגן? זאת אומרת, אתה גורם לנו צרות צרורות. אחרי זה גם אנחנו נצטרך לפרגן. וזה דבר נורא קשה לפרגן. אתם יודעים, בזוהר הקדוש כתוב, דבר מבהיל, וזו הפרשת תזריע. הוא מבהיל. הזוהר אומר שכשם שאדם נענש על זה שהוציא מילה רעה מהפה שלו, זאת תורת המצורע. חז"ל אמרו, תורת המוציא שם רע. אומר הזוהר באותה מידה, מי שיש לו הזדמנות להגיד מילה טובה ולא אומר מילה טובה, גם הוא נענש כמו מישהו אמר מילה רעה. זה מבין, יש לנו המון הזדמנויות כאלו. להגיד מילה טובה. סתם תחשבו, הזדמנות להגיד מילה טובה לטבח, לשומר. אתם יודעים, היה לו מזמן אירוע מאוד מעניין, לא זוכר איפה זה היה. הייתה איזו ישיבה, איזה כולל, שיום אחד נעלם שם איזה אברך או בחור ישיבה נעלם שם. איך עלו על זה? השומר עלה על זה. ראית את זה באיזשהו מקום? השומר עלה על זה. איך השומר עלה על זה? השומר אמר להם, אמר, תראו, אני לא זוכר פה את הלומדים. כל הלומדים נכנסים, יוצאים, לא רואים. אבל יש אחד שכל בוקר כשהוא נכנס, אומר לי בוקר טוב, כל פעם כשהוא יוצא אומר לי ערב, אתה אומר לי תודה רבה שאתה שומר פה. אז אני לא יכול לשכוח אותו. והיום ראיתי שהוא לא אמר לי, אז הבנתי שקרה משהו. קיצור, הלכו, חיפשו אותו ומצאו אותו. בזכות התודה רבה. שמעתי פעם שהיו המלצרים באולם, אולי יחל דוד בירושלים, אחרי שרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל נפטר, אז הם אמרו שהוא מאוד חסר להם. שאלו אותם למה. הוא היחידי כשהוא היה בא לחתונה, אחרי שהם מגישים לו, היה אומר, תודה רבה. מתעניין במה שהבאנו. מתחשב בנו. זה מילה טובה, כוחה של מילה טובה. אז הנתיבות שלו מאוד הרחיב בזה. שמעתי מהבת שלו, אחד מבנותיו, שני סיפורים על זה. סיפור אחד, כמה הוא התעניין בכל בעל מלאכה שהגיע להתקין אצלה משהו בבית. הזמינו נגר, אז הוא התעניין בו, מאיזה חומר אתה עושה, וכמה זה עולה לך, כמה שעות עבדת על זה, איזה עבודה טובה עשית לנו, איפה אפשר למצוא עוד נגרים כאלה. יהודי יצא מאושר. אבל הסיפור שלי לספר הוא הסיפור השני. הבת שלו סיפרה שהיא חזרה יום אחד מלוויה של אבא של חברתה. ישבה בבית ומאוד מאוד הייתה מרירה, בכתה. נתיבות שלום נכנס, זה היה שעת לילה מאוחרת, והתעניין בה. היה מאוד אבהי. אז היא שאלה אותו, היא הייתה מאוד כעס, במצב מריר סביבה, עוגמת נפש העצומה של חברתה, ואבא שנפטר צעיר. אז היא מאוד התריסה דברים. פנה אלי הנתיבות שלום, וכך הוא תמיד היה שואל. אמר לה, בטון שקט, מה שאת אומרת כעת, זה מעולם הבניין או מעולם החורבן? אמר לו, אבא, תפסיק כבר. כל הזמן על הבניין ועל החורבן, עכשיו יש חורבן. מת פה יהודי. מה אתה מדבר איתי על בניין? עכשיו יש חורבן. אמר לה הנתיבות שלום, את טועה. יהודי אף פעם לא שוקע רק בחורבן. אמר לה, כשחרבה ברנוביץ', שתי מילים מה זה, חסידות סלונים הייתה מרוכזת בליטא, כידוע אנשים טועים, חושבים שכל הליטאים מתנגדים, וכל הפוילישרס, כל הפולנים, די פולני היו חסידים. לא זה נכון ולא זה נכון. בליטא היו המון חסידות ענקיות. אתם מכירים את חלקם. חלקם אתם לא יודעים שהם חסידות ליטאיות. המפורסמת שבהם שהיא ליטאית זה חב"ד. אבל גם ברסלב היא חסידות ליטאית. אוקראינה, רוסיה הלבנה. גם קרלין היא חסידות ליטאית. אפילו קרלין. סלונים ודאי חסידות ליטאית. עם פערים ביניהם, תלוי באיזה אזור. רוסיה הלבנה, ליטא, אוקראינה, יש הבדלים. אבל לא בכדי מהסיבה הזו שהרבה ניגונים שעברו ממקום למקום ובטעות אנשים מייחסים אותם, נניח את הניגון שאתם מכירים למי ייתן לי עבר כיונה, ניגון שרים אותו גם בסלונים, רק בטון אחר, שרים אותו גם בקרלין, גם הוא בניגון אחר קצת. זה היה אותו בעל מנגן שלימד את זה בשלוש-ארבע מקומות, וכל מקום הוא הכיר את האופי שלהם והתאים להם את הניגון בהתאם לאופי שלהם. אחד יותר שמח, אחד יותר כבד, אחד יותר תוסס, אותו בעל מנגן. אם זה היה שיעור בנגינה, הייתי שר לכם את זה קצת בניואנסים, הייתם מבחינים. בכל אופן, קהילת סלונים התרכזה בברנוביץ'. וברנוביץ' היה גם ראש ישיבה מאוד מפורסם. מלכון וסרמן. לפני שבוע נדמה לי היה יורצייט שלו. קהילת ברנוביץ' חרבה כולה בשואה. כל קהילת סלונים בברנוביץ' חרבה. למעלה מ-1,000 משפחות, גם הרבה. כשנודע בארץ, רק עבור כמה שנים שהרבה באיזה יום הרבה עלה למוקד וסלונים, אותו יום הוא יום השואה הפרטי של סלונים. וסלונים חרבה לגמרי, לגמרי חרבה. נשארו פה מתי מעט בארץ הקודש שהם שקלו לעבור לרבה אחר. אז אתם לא שקלו, כבר די ברור להם שאין תקומה לסלונים. רק אולי כדי לחדד לכם עד כמה זה היה חורבן עצום, נתיבות שלום היה לו משפט מאוד ידוע, שנר, הנר של לחוביץ', לחוביץ' זה תחילת יסוד סלונים, לעולם לא יכבה. האור הזה לעולם לא יכבה. כך מקובלנו מרבותינו, היה אומר נתיבות שלום. עד היום, שבת יורצת של נתיבות שלום, ולא הייתי הרבה, אבל פעם אחת הייתי, הייתי כל השבת, סלונים. אז כשהרבה עלה להתפלל, הוא בן של נתיבות שלום, שבת שלום נפטר בזין אב. שבת לפני זה, שבת יורצה. כשהרבא עלה להיות שליח ציבור, לקרוא הפטרה, לברך להיות שליח ציבור, כשהוא הגיע למילים, כי ושם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד, הרבא נחנק באמצע. כל הציבור ידע מצוין למה. מכיוון שנתיבות שלום, ביותו אברך צעיר, ראש ישיבה חב"ד בתל אביב, כשהגיע אליו השמועה שברנוביץ' חרבה, לא נשאר כלום, באותו יום הוא החליט להקים את ישיבת בית אברהם, לשמו של הרבי בית אברהם מסלוני, ולשקם את סלוני. באותו יום. את זה הוא אמר לבת שלו. הוא אמר לבת שלו, יהודי אף פעם לא רק בעולם החורבן. יהודי תמיד מתוך החורבן הוא עובר לעולם הבניין. אמר לה, אני באותו יום שהתברר לי חורבנה של ברנוביץ', החלטתי להקים את ישיבת בית אברהם. הוא הקים אותה לבי ידוע. הוא היה עשירי למניין. אתם יודעים כמה היא מונה היום? 60 שנה חלפו מאז. אתם מכירים קצת איך זה נראה? המתחם של סלונים? זה מכיל, עכשיו כבר למעלה מ-1,000 משפחות, מאות בחורים, מאות אברכים, בעלי משפחות, ענקית. זה בזכות יהודי שהיה בעולם הבניין גם כשהחורבן. יש לי תלמיד ששמע ממני את הסיפור הזה, לא לפני חודשים רבים. אני הכרתי את הסיפור לפני כמה חודשים, שמעתי אותם מביתו. מאז כל פעם בשיעור שאני שואל איזו שאלה, הוא עונה לי אברך מאוד מוכשר באחד המקומות. כל פעם הוא שואל אותי, אני שואל אותו, שואל איזו שאלה, מציב איזו התלבטות, הוא עונה לי, זה תלוי. אם זה מעולם החורבן, אז זה לא טוב. אם זה מעולם הבניין, אז זה מצוין. הוא פשוט יישם את זה בחיים שלו. נקה סיים את הסיפור כדי להבין מה זה עולם הבניין. שאלה אותו, אבא, אז מה אתה מציע לי לעשות? אז אמר לה, אני מציע לך לכתוב מכתב לחברה שלך. מכתב תנחומים. אמר את זה ויצא. כעבור 20 דקות הוא חוזר לנתיבות שלום. ואומר לה ברוך, זה השעה המאוחרת של הלילה. אמר לה, אני עזבתי לך בני 20 דקות, הלכתי ואני כתבתי מכתב תנחומים לחברה שלך. נקחי אותו ואני אשמח אם תעבירי לה אותו. זה אדם של עולם המניין. זה אדם שעשו כל הזמן מתוך ידיעת החורבן, הבנה מה מוטל על כתפינו לבנות. ולנו יש אחריות גדולה מאוד. הדור שלנו של האחריות עצומה לבנות, לבנות, לבנות. לבנות תורה, לבנות את הארץ, לבנות את העם. דווקא בימים האלה, אתם יודעים, לפעמים שואלים אותי, תושבים, אם מותר לעבור דירה בשלושת השבועות, ימי בין המצרים, 9 הימים. אני אומר להם, תלוי לאן אתם עוברים דירה. אם עברתם דירה ממקום גדול להתיישבות החדשה, לא רק מותר לטעמי מצווה לעבור בימים הללו. זה תיקון לחטא המרגלים. המרגלים מעשו בארץ, ואתם בוחרים בארץ. ודרך כלל מי שעובר להתיישבות החדשה גם לא עובר לדירה 8 חדרים כידוע. זה משהו מצומצם. תוקע יתד של תיקון, של בניין אחרי חורבן. רק כזה אני מבקש לספר עוד סיפור. ולגעת בו בזווית של הימים הללו. היה יהודי גדול מאוד בצפת עיר הקודש, קראו לו רבי אברהם דוב מאבריץ'. כתב ספר שנקרא בת עין, הבאתי לכם לראות אחת המהדורות שלו. אני רוצה לספר כמה סיפורים עליו, ומתוך זה לקחת משהו עבורנו. יש פה מישהו ששמע ממני פעם את הסיפור הזה? כן? מי? היית בחומש? איפה? איפה? היית בשור בלון מורה? שמעתם את הקלטת משם? אז לא לספר? לא בדקתי שאין פה פנים ששמעו. לא רוצה שמישהו יבוא מכך טעות. רבי אברהם דוב מאבריץ' היה רב גדול מאוד בעיר אבריץ'. הוא נולד בעיר אחרת שקראת חמלניק, ואבא שלו היה רבה של אותה עיר. חתן עם יהודי שהיה רבה של אבריץ', גם בליטה. אחרי פטירת חותנו הוא נהיה רבה של אבריץ'. הוא היה גם רב וגם רבה. והוא בגיל מאוד מבוגר, הוא החליט לעלות לארץ, בגיל 70 בערך. הוא עלה לארץ בערך בשנת, צריך להיות תו קוף צדיק. תו קוף צדיק. כן, תו קוף צדיק בכל הארץ. הוא הגיע לאקו, שם היה מקום תחנתו, מקום חניית האונייה. הרי הוא תכנן להגיע לירושלים, אבל מה לעשות, זה לא כמו ימינו, לא היה הסעות לירושלים. אז הוא נסע למקום הקרוב, צפת עיר הקודש. הגיע לצפת והגיע בתקופת הקיץ, כן נשאר שם עד אחרי החגים, ואחרי החגים לעבור לירושלים. כשהוא הגיע לקראת החגים, ערב שמיני עצרת, כך מספרים, הוא הלך ברחובות צפת העתיקה, ושמע איזה אישה ספרדיה צוקת לבנה ואומרת לו שיכניס את העצים הביתה כדי שלא ירטבו. אמר לה, אמא, מה זה לא ירטבו? זה עדיין תשרי, חר. אמר לו, תראה, מחר בית כנסת שמיני עצרת, אומרים משיב הרוח ומוריד הגשם, יהודים מתפללים, ריבונו של עולם מסתבר שומע, חבל שירטבו העצים. התפעל הבתיים מהתמימות העצומה של האישה הזו. אמר, מקום שאנשים כך חיים בתמימות, יהי חלקי עמהם. נשאר פה. מה שנקרא בשפת השירה המודרנית, אני נשאר הלילה פה. אבל לא רק הלילה, נשאר שם עד אחרית ימיו. רבי אברהם דוב מאבריץ' החזיק את הקהילה שם במסירות עצומה. פקדו אותה צרות ויסורים נוראים. פקד אותה בצורת, עוני, פעמיים מרד של הדרוזים. במרד הזה כיפשו אותו. אחד הדרוזים שתפס אותו, הניח חרב על צווארו, ועמד לשחוט אותו. והבתיים בשלב הזה ביקש מים לנטילת ידיים, כדי להגיד וידוי, ואז הגוי הזה עזב אותו. התפל מקדושתו ועזב אותו. הוא נמלט עם בני עירו מחוץ לעיר, כדי לדאוג לפרנסתם. החזיק מערכות של צדקה וגמילות חסד. יחיה את כל העיר. אבל פסגת האירועים שהחזיק את העיר נחשבת רעידת האדמה בשנת תו קוף צדיק וו. רעידת אדמה נוראה, שעד היום כשאתם מגיעים לצפת ורואים אותה חרבה, יודעים מה אני מדבר? כל מקום שהולכים בצפת רואים הריסות. להווה ידוע זה מהחורבן ברעידת האדמה. למה יש רעידת אדמה בצפת? על מה היא יושבת? השבר הסורי-אפריקאי, נכון? למדתם. שבט עליו, יש רעידות אדמה, זה המקום הכי רגיש. באותה רעידת אדמה בשנת תו קוף צדיק וו, נהרגו 3,000 איש בצפת. אתם יודעים את הסדר גודל? איך מחלצים דבר כזה? כיום אין מושגים איך פותרים בעיה כזו. כל העולם מתגייס. פצועים, חולים, מגפות, הדבקה, צרות נוראיות. הבית כנסת של בת עין היה פלא עצום. הבת עין עמד בית כנסת שלו וסימן לכולם להתקרב אליו. התקרבו אליו 200, כך מספרים, 200 איש. החלק השני של בית כנסת חרב, כל החלק שהוא עמד בו עם האנשים נשאר תלוי באוויר לפליטה ולהצלה. זה לא סיפור לא מוכר, זה סיפור ידוע, מפורסם. עד היום יש עליו בבית כנסת, אפשר לראות את הכיסא של הבת עין. הבאתי פה להראות לכם תמונות זה המצבה שנמצאת מעל כניסה לבית כנסת. בסדר, אתם לא רואים, רק תקבלו רושם. כאילו הייתם. זה נראה את הבית כנסת עצמו. זה הבית כנסת. החלק הפנימי הזה, הבתיים עמד עם מאות האנשים וניצל. אני קורא לכם פה את האבן מקיר תיזק שנמצאת בכניסה לבית כנסת. מה נורא המקום הזה? בית המדרש אברהם דוב האדמור מאבריץ' זצ"ל, שחזה את הרעש הגדול על צפת, תיבנה ותיקונן ברמנו אמן בתו קופצה דיק זין, ובזכותו הגדולה ניצל חצי בית המדרש מחורבן, והאדמור ותלמידיו שרדו בחיים. מי שרוצה לראות, הנה כיסאו, כיסאו לא יושב זר, זה הכיסא שלו, כמובן צבוע בהתאם לצפת בחלת. טוב, באותה תקופה, אבל המצב היה נורא, מכיוון שבעקבות רעידת אדמה והפצועים נהיו חולים, נהיה הצרות נוראיות במקום, והמון אנשים רצו לנטוש את צפת, גם אז וגם במרד. והבתיים הסתובב בכל העיר ואמר לא לעזוב את צפת, לא עוזבים את צפת. אני מדלג עכשיו דילוג של 200 שנה, כמעט 200 שנה, 180 שנה. סיפר לי יהודי שמתגורר ביצר, יש לו שורשים עתיקים מאוד בצפת, קוראים לו תואר. הוא היה בתקופת לבנון השנייה בצפת, תקופת מה, היה לו שם עבודות שירות. הוא חוזר כמה ימים אחרי האירועים שם, אומר לי, יש לי סיפור בשבילך. אמר, תשמע, אני יושב בין מלכה לערבית בבית כנסת, אולי בית כנסת צ'רנוביל, אם אתם יודעים איפה זה, ליד כיכר המגינים, לא רק מהבית של הרב שמואל שליטה, רבה של צפת, ופתאום נופלת קטיושה בין מלכה לערבית. אומר, זה פחד אימים. פוערת חור בכביש, ליד כנסת מערי בעיריו. אומר, הרעש מחריש אוזניים, פחד משתק. העיר צפת כבר חצי ריקה, אם לא שלושת רבעי ריקה. המון אנשים כבר ברחו, ועל הקטיושות שהיו באותם ימים. אומר, פתאום מסתובב איזה יהודי ברחוב, נראה יהודי ספרדי פשוט, פשוט בתכלית, כיפה קטנה. אנחנו היינו אומרים, יהודי פשוט. מסתובב בעיר וצועק, לא לעזוב את צפת. רבי אברהם דוב מאבריץ' אמר לא לעזוב. תשמעו, 180 שנה חלפו. למה רבי אברהם דוב מאבריץ' לא עזב את צפת? זוכרים? ועל היהודים הפשוטים, התמימים. תראו איך הגלגל נסגר. הוא קיבל מהם כוח, והוא מחזיר להם כוח 180 שנה אחרי. זה יהודי של בניין. תוך כדי חורבן הוא משקם, מחזיק. תדעו לכם, זה לא סיפורים רק של פעם. גם הציבור הדתי, המתיישבים, עם ישראל כולו עבר חורבנות הרבה דורות. גם בדור האחרון, אתם בתור בחורים צעירים חווים בעיקר את החורבן, בעיקר את החורבן של גוש קטיף, צפון השומרון. וגם אחרי החורבן של גוש קטיף וצפון השומרון, יש כאלו ששקעו בנקודת המרירות, שאפשר להבין אותה, אבל אסור להישאר בה. יש לנו תפקיד של בניין. יש לנו תפקיד להפוך את הימים מימי פורענות לימי פיראון. יש יהודים עוד יותר מזה, מבוגרים קצת, אני לא יודע אם זכיתם, אם יש לכם סבים וסבתות שעברו את מוראות השואה. כל פעם שאני רואה יהודים כאלו עם המשפחה שלו, אתמול הייתה אצלנו שמחה ביישוב, שאחד משלשום שיושב פה קרוב משפחה שלהם, אז פניתי לסבתא שלך, סבתא רבא שלך, שאלתי אותה אם היא האמינה שהיא תראה כזה דור, רואים כמה צאצאים בלי עין הרע. זה עולם של בניין. תדעו לכם שאחרי השואה זה בדוק. בדוק, שמעתי את זה לא מזמן, רק לא. תמיד הכרתי את זה, אבל לא ידעתי למה. ניחמתי קרובת משפחה, ניחום אבלים. אני שואל אותה, כמה ילדים אתם? היא אומרת לי, אני ואח שלי. היא אומרת לי, תראה, כל הגיל שלי, היא בת 55 בערך. אומרת לי, כל הגיל שלי, כולם היינו שני ילדים בבתים של ההורים. אמרתי לה, את יודעת הסבר? מה? בטח אני יודעת הסבר. ההורים שלנו ניצולי שואה. הם החליטו שיהיה רק שני ילדים. אתם יודעים למה? כדי שאם יצטרכו לברוח עוד הפעם, אבא ייקח ילד אחד, ואמא תיקח ילד אחד. אתם יודעים על מה אנחנו מדברים? כשאני מספר את זה, על הראשון שאני רוצה זה לבכות. אבל תחשבו מאז איזה בניין בנו מי שלא שקע. מי שהחליט שהוא בונה. סמל אדיר לזה, זה הרב מקלויזנבורג. הרב מקלויזנבורג איבד בשואה אשתו ואחד עשר ילדיו. אתם יודעים מה עלול לאדם כזה לשקוע? יחזיק בשואה אלפי חסידים. בסיום השואה שיקם את המחנות, בנה מטבחים כשרים, תלמודי תורה, ישיבות, בחר להקים משפחה מחודשת, בחר להקים קריה בארץ ישראל, קריה נפלאה, לשם ולתהילה, שהייתה אז בחולות של נתניה, מי חשב שהתפתח שם משהו? מה אמרתי? קלויזנבורג, היה קלויזנבורג צאנז, הוא היה רבה של קלויזנבורג, ובניו כבר נקראים צאנז, אבל זה הרב עם קלויזנבורג צאנז. הכינוי שלו בעולם הרחב, זה הקלויזנבורגר. אבל אין לחינם מזה, גם מצאנז. טוב, זה סיפור ראשון רציתי לספר על הבתיים. אני מבקש, תזכירו לי לקראת הסיום, אם אני אשכח מנדר, אם אני אשכח, תזכירו לספר סיפור על הקלויזנבורג. אם כבר הזכרתי אותו, נספר עליו בהמשך איזה סיפור. רוצה לספר סיפור נוסף על הבתיים. הבתיים באחד השנים הסתגר בחדר שלו. תקופה ארוכה, כמעט שנה, הסתגר בחדר, לא יצא החוצה. לא הבינו למה הוא מסתגר. אחרי שנה, כמעט שנה, הבתיים ביקש לעשות איזה כמו קידוש כזה, טיש קטן, והזמין את כולם. אמר להם, עכשיו אני רוצה להסביר למה הסתגרתי שנה. אז הוא אמר להם כך. טוב, כשאני הייתי בחוץ לארץ, הגיע אליי שדר, שליח מארץ ישראל. השדר הזה אמר לי שבארץ ישראל כל אבן נראית כמו אבן טובה. אין בכלל אבני נגף. כל זה אבנים טובות, יהלומים. אני מאוד התרשמתי. כשהגענו לארץ, יום אחד אני מסתובב ברחובות צפת, אני פוגש את השדר הזה. אומר לו, איפה מה שנפתחת? השדר הזה קצת היה כנראה עם מזות פנים, אז הוא אמר לו, נו, בשביל זה צריך עיניים, לא כל אחד זוכה, צריך עיניים. זאת אומרת, אז אני נכנסתי שנה לחדר, קיבלתי את מה שהוא אמר, ואתה עיני היהודי מלא ענווה. ספר שלו מלא בשבח הארץ, הוא מלא ענווה. דבר על זה שעיקר עניינה של ארץ ישראל, זה ענווה. דרך אגב, את הספר שלו התעקש שידפיסו בארץ ישראל. זה לא היה דבר נפרץ באותם ימים. להדפיס ספר בארץ ישראל, זה לא חזון נפרץ. והספר הזה נדפס למיטב זיכרוני על ידי רב ניסן בק, שהוא תלמיד של רבי ישראל מרוז'ין, שרנו קודם ניגון שלו. בכל אופן, זאת אומרת, עכשיו, אחרי שנה שהסתגרתי, עכשיו אני יכול להגיד בלב שלם שאני אכן רואה כל אבן כמו אבן טובה. עכשיו אני רואה. טוב. גם פה אני רוצה לדלג 180 שנה בערך. לפני 3 שנים נסעתי עם קבוצת תלמידים בערב ראש חודש ניסן לקברי צדיקים בגליל. אחרי שהתפללנו אצל האריז"ל בבית יוסף, אמרתי, מי שרוצה לבוא איתי עכשיו לבתיים מוזמן. אז קבוצה ירדה איתי לבתיים. ירדנו לציון של הבתיים, זה בתוך מערת קבורה, קבורים איתו עוד כמה מגדולי צפת וחסידי צפת, הלבושי שרד, שהוא הגמר והיא נחת. הבאתי איתי בתיים. כדי לעשות שם פתיחה. ו... אבל מה היה על הציון שלו? היה איזה ספר בתיין שנראה מאותה תקופה. נראה שהוא גם היה ברש של תו קופצה דגבר. אתם יודעים איך שנראים ספרים כאלו. אבל מה, זה טעם אחר, אתם יודעים, זה באמת טעם אחר. שמעתי לתלמידים, מה, נסתכל בשלי, זה ריח שאתה כאילו הבתיין עוד למד בספר. אז עשיתי פתיחה. גם למדתי קודם יחי, אבל זה עבד הפתיחה. וזה נפתח במקום מאוד מעניין. יש תורה מאוד ידועה, שיסודה בספר יצירה ובזוהר הקדוש, ורבה מהחסידות הביאו אותה. הרחיב בה מאוד יפה הנתיבות שלום. כתוב שם כך, שאין דבר יותר תחתון בעולם מנגע, ואין דבר יותר עליון מעונג. תפקיד שאדם שיש לו נגעים, זה הפוך את זה לעונג. זה אותם אותיות. בוא נגיד את זה בשפה שדיברנו קודם, תפקיד שאדם להפוך חורבן לבניין. במקום רק לעסוק באבל, הוא צריך לעסוק בבניין של זה. יש לי חבר יקר מאוד, שעבר לצערי מחלה קשה מאוד. אחרי המחלה הוא אמר לי, אתה לא תאמין למה שאני אומר לך עכשיו, תדע לך שהמתנה הכי גדולה שהשם נתן לי בחיים, זה הייתה המחלה הזאת. בזכותה, הפכתי את עצמי. האמת היא שאנחנו כולנו מתפללים שלא נגיע למצבים כאלו. יש לנו שום נגע, ושום פגע, ושום צרה, ושום חורבן. אבל אותו אחד צדק, הוא הפך את זה. פתחנו את הבתיים, וזה נפתח בפרשת הזריע, על התורה הזו. אבל הבתיים נוסיף שם עוד מילה. עוד רעיון קצר. אמר שאם נשים לב, זה לא רק אותם אותיות, אלא אותיות נון וגימל בנגע ועונג, הן קבועות. תמיד הם נמצאות אחת יד השנייה, נון וגימל. יש רק אות אחת שהיא משנה את מקומה. האות עין. עכשיו בוא נאמר את זה קצת אחרת. האות עין, אם היא נמצאת בצד ימין, היא עונג. אם היא בצד שמאל, עכשיו בוא נגיד את זה קצת אחרת. אם היא עין חיובית, זה עונג. אם היא עין שלילית, זה נגע. תגידו לי, לפי דעתכם, כשבלעם היה שתום עין, איזה עין לא הייתה לו לפי דעתכם? נו ניחוש אחרי שיעור כזה. מה אתם אומרים? עין ימין לא הייתה. לעומת זאת כתוב במדרש שריבונו של עולם, כך כתוב בשיר השיר עם רבא, הביא את זה הרבה מאוסיאטין, העולה יעקב מאוסיאטין, זכותו תגן עלינו. המדרש אומר, דומה דודי לצבי או לאופר איילים. מה זה דומה דודי לצבי? כבוד בני צבי ראוי להגיד את זה. ומה דומה ריבונו של עולם לצבי? אומר המדרש, צבי הזה, כשהוא ער, שתי עיניו פקוחות. כשהוא ישן, עין אחת שלו פקוחה, עין אחת עצומה. כשריבונו של עולם רוצה להסתכל על העולם כי העולם טוב, הנה עיני השם אל ירעב. שתי העיניים. לעומת זאת שמתנהגים לא כל כך טוב, הוא כמו ישן. עין אחת הוא עוצם. רק עין אחת הוא משאיר פתוחה. איזה עין לפי דעתכם משאיר פתוחה עכשיו תגידו?
ימין.
ימין? עין שמאל הוא עוצר. עוצר. עכשיו יש לי עוד שאלה אליכם שממש נוגעת. איך קוראים לספר שאימנו מצאנו את הוורט הנפלא הזה? בת? עין. זה המומחה לעיניים. מומחה לעיניים. לא סתם אנחנו אומרים את זה. באריזל כתוב שעבודה של חודש תמוז ואב זה תיקון העיניים. אתם יודעים, היום בעולם הישיבות, כשאומרים שמישהו בא לשמירת העיניים, מה מתכוונים? מה הוא לא רואה, נכון? הוא לא מסתכל במראות פגומים, אסורים. אבל יש תיקון העיניים עצום נוסף. איך מסתכלים על דברים? איך אדם מסתכל על עצמו? שהוא דן את עצמו לכף זכות. איך אדם מסתכל על חברו? איך אדם מסתכל על מה שהשם יתבח נותן לו בעולם? באיזה עין הוא מסתכל על זה? זה תיקון העיניים. המרגלים, למה זה חודשים של תיקון העיניים? המרגלים, באיזה חודש הם יצאו לטור את הארץ? זה היה בערב ראש חודש תמוז. מה הם נצטבו וראיתם את הארץ? מה חזל אמרו? מקיש הליכתן לביתם וילכו ויבואו. באיזה עין הם באו? ראה. סימן שבאיזה עין הם הלכו? גם ראה. כלומר, הם השאירו לנו חודש וחצי של עין לא טובה על ארץ הקודש. אבל אנחנו רוצים בחודש הזה, אומר אריזה, לתקן את העין. אי אפשר להשאיר את העין ככה. העין מצפה מאיתנו להיות עין ימנית. היא לא שוכחת את החורבן. היא לא מנותקת. היא לא חיה באיזה דמיונות. כמו שכותב הרב קוק בעולת ראייה, אהבתנו הגדולה לעומתנו, לא תסמא את עינינו מלראות את מומיה. יש צרות, יש חורבנות, שמדות שהגויים עשו לנו, דורות ראשונים, דורות אחרונים. גם בדור הזה חפצים להשמיד אותנו. כבשה אחת בין 70 זאבים. רבים אומרים לנפשי, אין ישועתו לא באלוקים סלע, כמו שאומר דוד המלך. רבים קמו עליי, ממשט פה וממטס פה, מהצרות כאילו והצרות אחרות. יסכל השם את כל מחשבות צוננו ואויבינו. אבל רבים קמים עלינו. אבל לנו יש תפקיד מתוך החורבן לעסוק בעולם הבניין. זה תפקיד שמוטל עלינו. לראות את הטוב ולהגדיל אותו. להיות מודעים. מי שלא יהיה מודע לרע, ויהיה לו דרבון לפעול בטוב. אבל לפעול בטוב, להרבות את הטוב. יש לנו הרבה משימות כאלה. שמצאים בחודשים הללו, זה עבודה אמיתית. על כן התורה מצווה ולא תטור אחרי עיניכם. אם אדם יטור אחרי העין, למקום שלילי, מתוך לב רע, הוא ישפוט את הכל לרע. אני מבקש לחזור למה שפתחנו. זה עבודה גדולה מאוד, הימים הללו להפוך אותם לששון ולשמחה. כולנו רגילים לפסוק בזכריה. צום החמישי וצום העשירי וכן הלאה. יהיו לבית ישראל, לששון ולשמחה. אבל זה תלוי גם בנו. יש לנו חיוב להפוך אותם לססון ולשמחה. לבנות ולתקן. לבנות בעניין של תורה, של בתים טובים, בניין של הארץ, בניין של קיימה של הארץ, לבנות קהילות תורניות, לבנות חיים יהודיים, לקרב יהודים, לבנות עוד ועוד קומות של בניין, עולם של בניין. אולי אני אסיים במה שרציתי לומר על הקלויזנבורג, ומתוך זה נאמר איזה עוד משפט אחד. רבי מקלויזנבורג היה יהודי שראה עולם של חורבן ועסק אחרי זה בעולם עצום של בניין. הוא היה בעל תפילה מיוחד למינו. יש קלטות איך הוא מתפלל. יש קלטת, הוא היה הרבה פעמים בעל תפילה בעצמו, שליח ציבור. מנחה של חול, בצאנז, כולם מכירים צאנז בצאנז, נתניה, במירון, בכותל. הקליטו את התפילות האלה. זה תפילות פותחות לב. זה לא רק סיפורים. יש לנו ביישוב יהודי, משפחה ביישוב, שסבא של האישה, הוא היה אברך יקר פה בבית אל, קוראים לו אדי שטטמן, סבא של אשתו ניצול אושוויץ. הסבא הזה יהודי מבוגר מאוד, שייך ימים ושנים, בטוב הנעימים, שהוא מגיע ליצהר, אני אוהב אותו אהבת נפש, אני מיד מתיישב לשמוע ממנו סיפורים. הוא בוכה ואני בוכה. זה לשמוע סיפורים שעל אביך ויגדך. זקניך ויאמרו לך. הוא אמר לי, אני ראיתי אותו, טקלויזנבורגר, אני ראיתי אותו. עומד ומתפלל, ויש מתחתיו שלולית של דמעות. שלולית של דמעות מהתפילה. הוא ראה אותו. אני שמעתי. בקלטות. הוא מתפלל בירושלים עירך. אז ככה הוא מתפלל. ולירושלים. עירכו, 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 עירכו. ריבונו של עולם, זה לא עיר של מישהו אחר. זה עיר שלך? עירכו, עירכו. ברחמים, ברחמים, ברחמים. אתה יכול לחזור לשם בהרבה דרכים. אבל אני מבקש ממך, רבונו של עולם, שזה יהיה ברחמים. ברחמים, ברחמים, ברחמים. תושוב, תושוב, תושוב. זה לא שלא היית שם אף פעם. היית כבר. אז איך לא תחזור לשם? תושוב, תושוב, תושוב. ועל זה הדרך את כל הברכה. שאל אותו פעם חסיד שלו, אמר, רבי, מותר לבעל תפילה לחזור על המילים? אז הוא אמר לו, חס ושלום. אז אמר לו, נו, ואיך... הוא לא רצה להגיד לו, איך אתה? איך... אז הוא אמר, אני לא חוזר על התפילים, על המילים. כל פעם זה מילה אחרת לגמרי. זה יהודי שראה חורבן. בתוך החורבן, סג בבניין. הימים האלו יש לנו תפקיד. לא רק להגיד, כמו שאמרנו בשם רב צדוק בבני יששכר. לא רק להגיד שהם אמורים היו להיות יום טוב. אלא להגיד, אם הם לא יום טוב, זה פספוס שלנו. דודי חמה קבע, לנו יש תפקיד. ימי פורענות, הכוונה ימים שמצפים לפיראון שלנו אליהם. יזכה אותנו השם להיות שותפים ולהפוך את כל הצער על החורבן, להפוך אותו לעולם של בניין. להפוך אותו להיות שותפים, כדי שבהחלט אפשר לומר לנו מה שהרב קוק היה אומר. לדברי הגמרא, כל המתבל לירושלים זוכה ורואה בשמחתה, יהיו עוד כאלו שיהיו בתקופת הגאולה. אבל לזכות לראות בשמחה, הם לא יהיו שמחים, כי הם לא הבינו את גודל החורבן, הם לא יהיו שותפים בבניין. מי שזוכה להיות בבניין, זוכה להיות שמח בשמחתה. יזכנו השם במהרה להיות שמחים בבניין שלם. על מה נחזור? אל הקדילי, כן? אוי לקדילי יקרו
Oh, yeah.
sofaya kata de sofaya Yeah.